ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לפרק מיוחד בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ולמה זה פרק מיוחד? זה שבפרק הזה אני מארח את נועה רון, שאני הכרתי אותה כנועה קמין, והיא תכף תספר לנו איך זה השתנה פתאום. ואנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, ואנחנו הולכים לדבר בפרק הזה על התהליך שנועה עברה איתי, ואני עברתי עם נועה, שזה תהליך מיוחד, בגלל שזה תהליך של רכישת דירה למגורים, שהוא שונה בתכלית מרכישת דירה להשקעה. ועברנו פה תהליך מאוד מאוד מעניין, ואנחנו הולכים לדבר עליו. מהמחשבה איך אנחנו ומה אנחנו עושים, ועד שגמרנו שיפוץ גדול שעשינו, ועד שנכנסת לגור. ואני חושב שהפיניש היה היום שאמרת לי איזה כיף לי, ואני נמצאת במקום שאני חשבתי. אז קודם כל ברוכה הבאה, ואת באה מ...
כפר תפוח.
כפר תפוח, וואי וואי וואי. ואתה, איך אמרת לבת שלך עכשיו, יש לי שעה וחצי נסיעה הביתה אחר כך.
כן.
אז קודם כל, אני ממש מעריך את זה שבאת, וזה מחמיא לי.
באהבה גדולה.
ואנחנו, היה לנו קשה להתחיל את ההקלטה מהשמחה של המפגש. אז ככה, לפני שבאמת נלך לסיפור, בואי תספרי לנו מי זאת נועה רון.
אז קוראים לי נועה רון. עד לפני חודש הייתי אימא חד-הורית וגם מפרנסת יחידה. יש לי ילדה עוד מעט ב9. וגרתי בירושלים. גרתי בסחירות הרבה שנים, אף פעם לא הייתה לי דירה. אני הכרתי את צחי אהוב ליבי כשעבדנו ביחד במכללה ללימודים פיננסיים. אני הייתי שמה יועצת לימודים כזה, רושמת לקורסים, והוא היה מגיע לעשות הרצאות בענייני נדל"ן.
זה היה בצפון, שבעצם הצפונית,
נכון,
מקריית מוצקין.
נכון, מקריית מוצקין, וזה היה שם באזור המפרץ. הוא היה מגיע פעם בשבוע לעשות הרצאות לכל מיני משקיעים מתחילים, קצת להבין ככה את קורס הבסיס של הנדל"ן,
וככה התיידדנו. ומיד נוצר בינינו קשר.
כן, וככה התיידדנו, היינו מדברים, גם בשלב מסוים גם עשיתי את הקורס, והכל היה מאוד מאוד מוכוון השקעות. אבל כן עלה הנושא של ניתוח שוק, וגם נשארנו בקשר דרך פייסבוק, וככה עקבתי אחרי הפעילות שלך וכל מה שאתה עושה, אבל אני המשכתי למקומות אחרים. קצת התעסקתי במשכנתאות, אבל זה היה משהו די קצר. אחר כך הלכתי...
אני חושב שבתקופה הזאת גם עוד פעם נוצר לנו קשר.
כן.
כן.
כן. שוב, נשארנו בקשר כל השנים, ואני הלכתי אחר כך, עשיתי שיפט מקצועי, והלכתי לעבוד במחקרים קליניים, ועבדתי
בשינוי כן. מהותי.
נכון, אבל זה התאים לתואר שעשיתי. זאת אומרת, okay. כל הסיפור של הכניסה לנדלן היה בגלל ההתלהבות של להכיר את הנושא של דרכך, דרך הקורס, דרך המכללה שהייתה. זה היה נראה משהו שעושים אותו במקביל, דיברו הרבה על רוברט קיוסקי וכל ההכנסות פסיביות, וזה היה נראה כמו משהו ששווה להשקיע בו את הזמן, ובאמת זה הפך להיות איזשהו מין משהו במקביל שעושים אותו, אבל החיים הם לא כמו הספר. ואני נקלטתי לסיטואציה שבעצם נשארתי חד-הורית עם תינוקת, והייתי צריכה להיות מפרנסת יחידה. אז כל החלומות על השקעות וכל הדברים האלה, זה הפך להיות די חיים של הישרדות, וגם עבדתי בבית חולים, אז לא יכול, אני לא יכולה להגיד שהיה לי המון כסף ספר.
ואיפה גרת פה בירושלים?
גרתי, אז ככה, קצת עברתי דירות, אבל כשעברתי לירושלים, זה היה מתוך מקום למצוא חינוך טוב לבת שלי, שזה היה המוטיבציה העיקרית. וידעתי שפה יש קהילות טובות, ידעתי שפה יש בתי ספר טובים. אמרתי, פה זה המקום ששווה לאמר עליו, והלכתי לגור בבקה בדירה של שכן, של חברים שעברו דירה והזכירו את הבית שלהם, ושם נחתתי מהצפון. ועבדתי בהדסה.
בדסה אין קרם.
כן, בדסה אין קרם. וכל השנים ההורים שלי היו אומרים לי, אולי תקני דירה, אולי תקני דירה, צריך לקנות דירה, ואני אומרת, איזה דירה? כאילו זוגות לא מצליחים לקנות דירה. אני חד הורית מפרנסת יחידה ממשכורת של בית חולים, אני אקנה דירה. איפה אתם חיים? זה היה נראה כל כך מופרך, כל כך לא אפשרי, לא הגיוני. גם כל מה מדברים על המחירים, וכמה הם גבוהים, וכמה זה נהיה עוד יותר, ו-250 משכורות, ו-300 משכורות, ו-360 משכורות.
הרי זה אחת הבעיות שלנו. ובגלל זה אני עושה היום גם פעילות עם נוער וכאלה, זה שיותר מדי מפחידים אותנו, וברגע שמפחידים אותנו, גורמים לנו לחשוב שזה בלתי אפשרי.
זה היה נראה לי בלתי מושג, לא אפשרי, ובכלל גם משהו שלא שווה לי בכלל לחשוב עליו, כי הרי תמיד אומרים שמשכנתא, זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לקחת אל עצמך, אין בזה כלום, זה רק מחויבות, זה לא נותן לך מבחינת... אין, זה לא השקעה טובה. עדיף לך כבר לזכור ולהשקיע את הכסף שלך במקום אחר מאשר לקנות דירה למגורים. אבל המשפחה שלי מגיעה ממקום שהם אומרים, בן אדם צריך מקום לגור בו. מבחינתם שזה שגרתי בסחירות, זה היה היום ונורא. אני גרתי 20 שנה בסחירות, כאילו עד גיל 40 בעצם, עד שהתחלנו את התהליך בינינו לפני שנתיים. וגם זה לא היה ערך בעיניי. זה לא היה חלום בשבילי, אבל... הבנתי שעכשיו שאני עם הילדה, ואני כבר הבנתי שכבר להתחתן אני לא אתחתן, ושזה כבר היה, כבר התחלתי, הראש שלי כבר הלך למקום אחר, אז אמרתי, טוב, בסדר, אבל אני לא הייתי מוכנה להיכנס לזה לבד, זה היה נראה לי גדול מדי, ואז אמרתי, כאילו, היי, צחי, הוא גר בירושלים, אולי אני אדבר איתו. כי גם ראיתי בפייסבוק איזה משהו, ואז כאילו
כן, התחלנו... כן, שאנחנו הכרנו, אני עוד לא ליוויתי משקיעים, כן. אני הייתי רק מרצה.
כן.
וכן, מצוין.
כן, אבל הרגשתי שאם יש מישהו שאני יכולה לדבר איתו על זה, זה לא נגיד כל השיח הזה על אקזיטים, וכל השיח הזה על איפה ההשקעות, ודירה להשקעה וכל הזה, שישר מנסים למנף את הנה דירה להשקעה ומדברים איתך על תשואות, אלא מישהו שמבין אותי, שילך איתי ויהיה כאילו במרכאות, כאילו אבא שלי בעסקה. אז בכלל לא דיברתי במונחים של עסקה, כי גם לא, אבל הבנתי שאני רוצה לשים את עצמי בירושלים, וזה לכאורה, זה לכשעצמו היה מאוד יומרני, כי ירושלים זה אחת הערים הכי יקרות בארץ. מי בכלל חושב על
אז
זה?
אז שאת מגיעה אליי,
כן.
שאת מגיעה אליי בפעם הראשונה, ואנחנו יושבים פה בבית הכרם, בבית קפה,
נכון.
ואנחנו מדברים, מה קורה?
אז התחלת לשאול, אני התחלתי ישר לדבר על כסף, ואתה אמרת לי, לא, אל תדברי על כסף, בואי נדבר על הדברים החשובים לך. והדבר הראשון שהיה חשוב לי, זה הבית ספר. אז לא היה כל כך... אז
הייתי חדשה אני אסביר, ביום. אני אסביר.
כן.
ואני אסרה שאני עוצר אותך.
לא, לא.
אנשים צריכים להבין שקודם כל הבן אדם צריך לדעת את המסביב. אחר כך אפשר לעשות את ההתאמות. גם בחקר שהוא, קודם כל בוא נדע את הדברים, לא הלב זה הכסף, הלב זה הבן אדם. יש לי הרי פרק, אני לא יודע אם את יודעת, יש לי פרק שאומר, האדם הוא לב העסקה. ובעצם את לב העסקה, וקודם כל אנחנו צריכים לראות מה הדגשים שחשובים לך, ואת כל הזמן חוזרת על זה, וככה זה גם היה. קודם כל זה החינוך של הילדה, אז באמת מה קרה?
אז זהו, אז אני גם עברתי לירושלים כי היה לי חשוב, כי ידעתי שפה זה בתי ספר הכי טובים, זה הכי הסתדר לי מבחינת התרבות.
והדתייה אני צריך להזכיר.
כן, רואים.
לא, אז... אבל יש כמה כאלה שרק שומעים.
אה, אוקיי, אז כן, כן. אז אני בן אדם דתי, דתי-לאומי, והיה לי מאוד מאוד חשוב להיות, כאן יש את גם סוגים שונים של קהילות, מאוד מגוון, הרבה סוגים של בתי כנסת, הרבה סוגים של בתי ספר. אמרתי, אם כבר לאמר, אז לאמר על ירושלים, כי שוב, הגעתי מהצפון, שם יש מעט מאוד בחירה, ולא רציתי להישאר לגור שם, וגם הסתדר לי כי יש פה שני בתי חולים, אז הרגשתי שיש לי ביטחון מבחינת העסוקה, אם לא בבית חולים הזה, אז בבית חולים הזה. זה הרגיש לי שאני נותן לי המון ביטחון, וגם הרבה בתי ספר. אז התחלתי לחפש המלצות על בתי ספר, וסביב זה בעצם לחפש את השכונה המתאימה מבחינה גם של הקהילה.
אז זאת אומרת, מה שבעצם עשינו, ואני
בגלל
אסביר...
בגלל שצחי כיוון אותי לזה, אחרת לא הייתי חושבת...
מה שהיה חשוב לי שבעצם אנחנו נמצא מקום, וזה מה שכיוונתי, שאנחנו קודם כל נמצא את בית הספר הנכון, ואז נראה אם יש לנו שם את הקהילה שאנחנו רוצים לגור, בגלל שאנחנו רוצים לגור בסמוך לבית הספר.
נכון.
והיה חשוב לנו שזה תהיה קהילה שיהיה לך נוח בתוכה,
כן.
בייחוד בגלל שאת גם אישה דתייה וגם את יחידנית, נכון. אז סליחה, לא, אז
כן,
יחידנית.
אבל...
והיה חשוב שאת תסתובבי במקום נוח, אז היה צריך לתת את השילוב, וכמובן, בסופו של יום, שיענה על התקציב.
כן.
ובעצם איזה שיעורי בית אני נותן לך בפעם הראשונה?
אז אתה אומר לי, תגידי לי איזה דברים חשוב לך שיהיה לך.
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי.
ובאמת אז התחיל לעלות הסיפור של הבית ספר. עד אז בכלל לא חשבתי על זה, כי הבת שלי הייתה בגן. אני ידעתי שבית ספר הוא מעבר לפינה, אבל עוד שנתיים, עוד שלוש, זה לא... אבל אמרנו, בית ספר זה חשוב, ומאוד חשוב לי לא לעבור דירה בתקופה של הבית ספר. זאת אומרת, זה היה מה שהוביל אותי, אז מאוד חשוב לי להישאר מקום יציב, לא לעבור, כי עברנו המון דירות עד שהתייצבנו. וגם העניין של הבית כנסת, אם יש מקום שמצחן בעיניי, וללכת ולהסתכל על מי גר איפה ומה הם אומרים. ולשאול אנשים. והתחלתי להרים טלפונים, התקשרתי לאנשים זרים לחלוטין.
שזה, סליחה שאני עוצר אותך עוד פעם, זה במקרה הזה את עושה בגלל שאת עושה את זה לעצמך, אבל אנשים צריכים להבין שזה חקר שוק. מה בעצם אנחנו עושים שאנחנו בחקר שוק? הרי אם אנחנו נכנסנו ואנחנו היינו בשני אזורים, ותכף נדבר על זה, הרי כן. בחרנו בהתחלה אזור אחד ואחר כך עברנו לאזור שני בגלל נכון. תקציב.
אבל נבדקו ארבעה אזורים
אבל,
במקום.
אבל צריכים להיכנס, אנחנו לא תמיד נבין את מה שאת חווית, בגלל שאת בעצם חיפשת את זה לעצמך. בדרך כלל אנחנו צריכים להיכנס לראש של האנשים ולהבין מה הם רוצים.
כן.
וכאן אני הובלתי אותך שאת תעשי את התהליך על עצמך, כדי לעזור לשנינו למצוא בסוף את הפתרון.
נכון, נכון. אני בעצם התחלתי להרים טלפונים לאנשים זרים שאני לא מכירה, שהכרתי אותם דרך חברים, שגרים בשכונה הזאת או ברחוב הזה, או בכל מיני
אנחנו
מקומות.
אנחנו גם מיקדנו שכונות.
כן, כן.
ושהייתי, בוא נזכיר שברגע ש... היה לנו את זה, והגדרת לי את האוכלוסייה, והגדרת לי
נכון.
את בית הספר.
אז יש מקומות
אז אני מיקדתי נפלו. אותך לשכונות שאנחנו יכולים לעמוד בהן בתקציב.
נכון.
לא יכולתי לקחת אותך ברמה הזאת לתלביה, או לכל מיני שכונות אחרות פה בירושלים, שזה היה סתם זמן לבטלה.
כן, זה גם לא היה רלוונטי.
אבל אנחנו מיקדנו זה... שכונות, מיקדנו כמה אזורים.
גם היה לי ברור שגם אם נניח אני אמצא בית בהזדמנות ממש ממש מדהימה, באיזשהו אזור של מאוד מאוד עמיד, בפועל היא תצטרך ללכת עם הילדים האלה לאותו בית ספר, והפער הזה יהיה לרעתי, ולא רציתי את זה. רציתי גם לראות את הדברים בגובה העיניים, לחפש, לאו דווקא לשוף גבוה, אלא לשוף לגובה העיניים. זאת אומרת, להיות אמיתי עם מי שאתה ומה, ולא להיות המקום, כאילו, החריג הבעייתי שדווקא מנסה. ובאמת ניסינו שני מקומות, אחד המקומות הראשונים היה באזור קטמון.
הגענו, את המקום הראשון שבעצם התמקדנו עליו, גם בגלל בית ספר, גם בגלל שזה היה לזה עוד תנאי, שאת הצבתי
כן,
אותו בהתחלה.
בהתחלה, נורא רציתי לגור קרוב לאיזה בית כנסת.
את רצית איזה מרחק לקהילה מסוימת.
שאני ללכת... אוכל ללכת ברגל בשבת, עד לשם, זה היה... היום אני חושבת על זה, זה היה נראה קצת מופרך, אבל בזמנו זה היה עוגן מאוד, זה היה עוגן מאוד חשוב בשבילי, כי זה היה מקום שמאוד אהבתי ורציתי להמשיך להיות בו.
אז הייתי, אז הסיבה שבחרנו בהתחלה באזורים של קטמונים,
כן.
של יוסי בן יועזר וכאלה, זה גם בגלל שהקהילה שם מאוד התחזקה מבחינת האוכלוסייה הדתית הלאומית.
אוכלוסייה טובה.
וגם מבחינת החינוך, וגם, זאת אומרת, הכל התאים.
נכון.
הרי זה אזור ששינה את הצורה שלו.
כן.
כן, וזה גם התאים בהתחלה למרחק שאת צריכה ללכת, אם וכאשר תלכי ברגל לאן שאת רצית, אבל מה קרה?
ואז מצאנו עסקה שהייתה מבחינתנו, היה בה הכל, זה היה בית מתוק. יפה, מוצלח, ברחוב טוב. הוא ענה בעצם
בניין
על כל...
אבן.
בניין אבן, נראה טוב, עם חנייה, עם הכל,
שכנים
הכל...
נהדרים.
כן, הכל היה 100%. וכבר הסכמתי. ואז עשיתי את החישובים, ישבתי עם עצמי ועשיתי את החישובים מבחינת הכסף, והרגשתי שזה גדול עליי. ועצרתי הכל.
אז כאן אני חייב להדגיש, אנחנו עשינו את החישובים עם הכסף, עשינו גם קודם, למרות שהלכנו על תקציב טיפה יותר נמוך, והבית הזה היה בקצת עלייה למעלה, אבל הסיבה שעצרנו את זה, למרות שהכל היה באמת מושלם, גם לא היה צריך לשפץ, לא היה צריך לעשות כלום, הדירה הייתה מתוקתקת, מה שנקרא.
נכון, הכל היה בול.
זה אסור היה, זה היה קצת בגבול העליון, וזה הוריד לך, זה הכביד עלייך.
נכון.
זה הכביד עלייך, ואז החלטנו שאנחנו מבטרים על העסקה.
אני עצרתי, כולם כבר הסכימו. כאילו, המשפחה שלי, אתה אמרת שזה מתאים, ואני שמחתי עליך בכל מה שאתה אומר, כי אתה בעצם הבאת את כל הדירות שראינו.
אבל זה הלחיץ אותך.
ואני אמרתי, לא, אני לא מוכנה, זה יותר מדי. זה יותר מדי. אני לא אעמוד בזה, אני אצטרך עכשיו להתחיל כל הזמן לספור את השקל בגלל זה, ואני אמרתי, אני לא מוכנה לחיות ככה. גם ככה לפרנס לבד זה אתגר, אני לא מוכנה שהבית...
למרות שעוד פעם, בחישובים, אני חייב להסביר, בחישובים זה עבד יופי, מה שזה חשוב, וזה הכי חשוב, יותר מהחישובים, זה איך אני חי עם הדברים.
אני לא יכולת לחיות עם זה.
ובסוף, אם לך זה עשה טיפה לחץ, בשביל זה ויתרנו, למרות שמצאנו ועבדנו קשה לסדר את זה.
נכון.
ואז בעצם ישבנו וברוגע ושינינו אזור.
נכון. ואז בעצם מצאנו שני אזורים חדשים שלא עברנו עליהם קודם. ובסופו של דבר התמקדנו באזור קריית מנחם, קריית יובל.
וזה בגלל הבית ספר.
בגלל וזה שעד... בגלל הדסה, כי אני עבדתי שם.
לא, זה התאים. זה השילוב של המקום, כן. ושל בית הספר
ושל
ראשית.
ושל הבית ספר הכי טוב בירושלים. בית ספר יפה. ראשית. וגם שמעתי שמועות שיש שם קהילה טובה.
ובדקנו את זה אחר כך.
כן, אני לא הייתי מוכנה למה שגיליתי. זה היה הרבה יותר ממה שדמיינתי, אבל שמעתי שיש שם אנשים טובים, וגם יצא לי לדבר עם כמה אנשים שגרים שם, ואמרנו, זה האזור, אנחנו מאמרים על האזור הזה, זה החלטה טובה.
אבל את יודעת ש...
ואז הגיעה קורונה.
אבל את יודעת שזה קורה, זה קורה, כנראה שאנחנו צריכים שילוב, וזה לא סוד. אנחנו צריכים שילוב גם של מזל, יקראו לזה השגחה פרטית, אם אנחנו נדבר בשפה שלך, וגם של, באמת, שחיפוש שעשינו, לנו היה חשוב, אחד הדברים, אני אגיד, בתור זה שחיפש לך את הבית, הרי כל האזור של קריית מנחם כולו, היום נמצא בשלבים כאלה או אחרים של התחדשות עירונית.
נכון.
ואחד הדברים שאני חיפשתי, ובאמת זה נפל לי כמו כפפה ליד, הכל, כל הדירה הזאת נפלה כמו כפפה ליד, היה בניין שעוד לא התחיל תהליך.
כן.
ולמה חיפשתי בניין שלא התחיל תהליך? בגלל שאני אמרתי, את הולכת לצד, את הולכת לצד, את עושה את זה לצד בשביל לגור, ואת צריכה לגור ושיהיה לך את הרוגע, פחות מעניין אותך כרגע המעברים, הרי שיש התחדשות זה 3 שנים ללכת לגור במקומות אחרים, יותר חשוב שיהיה לך איזו תקופה עם לונה, עם הילדה, לגור וברוגע, והתהליך יבוא אחר כך.
גם מבחינתי, אני יודעת שברגע שעושים את כל ההתחדשות העירונית, הרבה פעמים מרימים מגדלים, ואז מתחיל להיות דמי, כל מיני תוספות כאלה של דמי ועד, וכל מיני דמי תחזוק שהופכים להיות מאוד מאוד יקרים. ואז אנשים כמוני לא יכולים לגור בבית שלהם שהם קנו לעצמם. וזה מאוד מאוד לא מה שרציתי שיקרה.
אבל מה שקרה בסוף, זה שביום האחרון שאני בא לקבל את הדירה, אני מקבל טלפון, ואומרים לי, שלום, אנחנו משפיר, כן. אתה בא לדירה, לא הבנתי איך הם הגיעו אליי, ובסוף הסתבר שהם רוצים לעשות התחדשות עירונית, אבל בואי נגיע לדירה. בוא, מצאנו את הדירה בשיקון שם.
כן, בהתחלה הלכנו, יש שם 3 בניינים שנראים אותו דבר, רכבת כאלה, והיינו ב3 דירות בתוך הבניינים האלה. בדירה הראשונה היא הייתה שבורה מהחיים.
זה לא הפחיד אותנו.
זה לא הפחיד אותנו בכלל, אבל האווירה בבניין הייתה לא טובה.
מיד אמרתי לו.
כן. צחי אפילו אמר לי, גם אם את רוצה, אני לא מסכים לך.
לא, לא. זה היה חד משמעי.
אני אפילו לא חשבתי על זה, כי היה שם אווירה עוינת.
אנחנו באנו לבניין שהיה... זה מצחיק, זה בניינים אחד ליד השני.
כן.
אבל אני לא הייתי מסכים ש... מישהי כמוך, שאני, כמו בת שלי, כן. שתישאר שם לבד.
לא, לא, זה היה לא כל כך נעים להיות שם. אחר כך מצאנו עוד דירה נוספת, ובאמת הלכנו לשם בבניין אחר, ושם הייתה אווירה לגמרי אחרת. אבל גם כזה התלבטנו, וזה היה תוך כדי, בין הסגר הראשון לסגר השני של הקורונה. כשאין עם מי לדבר, והשוק עומד, ואף אחד לא זז, ואף אחד לא קונה, ואנשים כאילו גם לא עונים לטלפון, ומתווכים, לא באים כשקוראים להם. ובסוף, בדירה השלישית, נכנסנו, ושנינו הרגשנו
כן, שהיא מתאימה. זה נפל לנו ממש משמיים, הדירה כן, הזאת.
אני גם סירבתי לקומה מסוימת.
וזה הייתים בול, כן. קומה מינוס אחד.
כן, זה היה מעולה.
ונכנסנו לדירה, והדירה הייתה מפורקת. הדירה הייתה במצב...
שחורה.
אלוהים ישמור.
כן, אבל זה לא...
זה לא עניין אותנו.
זה לא משנה איך היא נראית עכשיו, כי בזכות, בזכות העסקה הטובה ובזכות המסע ומתן שצחי עשה את הכל, נשאר לנו כסף לשיפוץ וזה היה מדהים.
אז בוא, אני חייב לספר פה את הסיפור, כן. וזה חשוב. בעצם הגענו לדירה שהייתה שייכת לזוג חרדים ומתווה חרדים.
כן, אבל הם הזכירו אותה 13 שנה.
כן, הם הזכירו אותה למישהו שהיה לנו אחרים. אחר כך סיפור עם הסגנים, אבל זה לא ניכנס. והם היו בבעיה, הם היו תקועים עם הבית שלהם.
הם קנו דירה במקום אחר, הם כבר רצו לשים דאון פיימנט, ולא היה להם אפשרות למכור את הדירה שלהם, כי קורונה ואף אחד לא בא.
כן, ואז הם נתקעו והם לא ידעו מה לעשות, והם באיזשהו שלב, אחרי שכבר סיכמנו את הדירה דרך, ונעזרנו באמת, הם עצרו. ואז מה שעשיתי, אמרתי למתווך, אדוני, שחרר דרך, תן לי. כן. אתה תקבל את שלך, הכל בסדר, תן לי לנהל את העסקה. ואני התנהלתי, הלכתי לפגוש, הלכתי לפגוש את הזוג הזה, כן. וישבתי ועשיתי להם ייעוץ, בקורונה, במרחקים, כן. ועם מסכות והכל, ברמות, זוג מקסים, מקסים, כן. וישבנו איתם, ופתרתי להם את הבעיה, ועשיתי להם את החישובים, וסידרתי להם את הדרך, כן. ואז הם שחררו את הדירה, ונתנו לנו אור ירוק.
כן. ותוך כדי הסגר השני, חתמנו על חוזה.
אבל אנחנו דילגנו על משהו חשוב, את יודעת, אחד הדברים, בעצם יש לך אבא מקסים, שכל כך רצה לעזור לך.
מאוד.
וזה לא סוד שהוא קצת עזר לך אפילו בכסף.
לא, בזכותו.
לא, הוא עזר.
הוא היה המנוף מאחורי כל הדבר הזה. הוא בא ואמר, אני כל החיים שלי דאגתי שיהיה לי סכום מסוים שאני אוכל לתת לך, למה את לא רוצה לקחת אותו?
אז איך זה, ובאמת לא סיפרת כאן, איך זה התחבר שפתאום את מכניסה מישהו אחר שמנהל את העסקה?
אז הוא בן אדם מאוד מאוד קפדן וזהיר, וככה הוא מאוד מנתח כל דבר, הכל אצלו אקסלים, ומאוד מסודר. ומבחינתו, מבחינת איכשהו, בערכים שלו, איכשהו חווה את החיים, בן אדם צריך בשלב מסוים לקנות דירה, ואני כל הזמן סירבתי, כי חשבתי שאני לא יכולה לעמוד בזה, זה יותר מדי, וכל הדברים שאמרתי קודם. ובשלב מסוים, כשהבנתי שאני רוצה להשתקע בירושלים, אז עוד פעם נכנס לתמונה ואמר, אז אולי נחפש לך דירה בירושלים. ואני אמרתי, מי יכול לקנות דירה בירושלים? אני, אחד הורית שעובד בבית חולים, בחיים לא יקרה. ואז הוא אמר, לא, אני חושב שכן אפשר, בואי... אבל מאוד מאוד חששתי, בגלל שזה כסף מאוד יקר. יש אותו, זה סכום אחד, סכום חד פעמי. אני בתור בן אדם...
שהוא סכום מכובד, צריך להגיד, לטובת ההורים שלך.
כן, כן, מאוד, מאוד.
בכלל לא היה.
לא הגיע לי, באמת שלא.
זה מדהים.
כן, אבל הם... אבל אני גם הבנתי שזה לא משהו שאפשר לשחזר אותו. זאת אומרת, מחיר ההפסד פה, אי אפשר לשלם את מחיר ההפסד.
אנחנו יותר מדי עניים בשביל להפסיד את הכסף. ככה אבא שלי לימד
כן,
אותי.
אני לא יכולתי להרשות לעצמי בגלל זה, גם כל הזמן לא רציתי לגעת בכסף הזה. אמרתי, זה כסף שלא צריך לגעת בו. לא בשביל, לא מגיע לי, ולא צריך לשים אותו בתוך קירות, כאילו, אני כל הזמן, זה היה הדיון שלנו כל הזמן. הוא היה אומר, תקני, ואני הייתי אומרת, לא צריך, יש שכירות, ואפשר לעשות את הכסף, לשמור אותו ל-rainy day או למשהו אחר. אמר לי, לא, את לא מבינה, יש לזה ערך לגור בבית משלך, והוא התעקש על זה כל השנים. ואז אמרתי, אבל אני לתוך הדבר הזה, עם כל הזהירות ועם כל החששות ועם כל ה... אני לא נכנסת לדבר הזה לבד, ואז ביקשתי את העזרה של צחי, במקביל לזה שהוא נתן לי את הניתוח, שהוא גם הסברתי לו את העניין הזה, שלמה זה חשוב לי שיהיה מישהו שהוא איתי, ושלא ניתקע פתאום באיזה מצע ומתן, או שפתאום דברים ייפלו עליי, אני עם הילדה, גם בית חולים, הכל קורונה, סגרים, עניינים, אני לא יכולה לעשות הכל בעצמי, הם נמצאים בצפון, להתחיל עכשיו לדבר עם האנשים, יש כל כך הרבה משתנים שזה מישהו שצריך לשחות בחומר, ולא מישהו שפעם עבד באיזה מכללה פיננסית, או מישהו שעכשיו הולך לשים את הכסף היחיד שיש לו על איזושהי עסקה. והיה לי מאוד מאוד חשוב מישהו שיש לו נוכחות ושרוח, וזה בדיוק מה שאתה הבאת.
ואז מה שבעצם קרה, אני אספר עם אבא שלך, שהם באו פעם ראשונה, ההורים שלך לפגישה איתי.
והם לא הבינו למה אני מתעקשת.
ואני חושב שמהרגע שהם ראו את הגישה, ומהרגע שהם הבינו את הרצינות, ואת הניסיון, וההתייחסות, אני חושב שנוצר יחסים, שהפכנו להיות ממש משפחה. זה מדהים, וזה היה שילוב, היה שילוב ש... אבא שלך הבין, ואבא שלך מנהל, אבא שלך בא מעולם...
כן, הוא בא מעולם.
שהוא בא, היה מנהל בכיר בחברה מאוד גדולה.
נכון.
והוא שחרר, והוא היה קורפרטיבי ברמה שהוא היה כמו חייל. זאת אומרת, הוא אמר, אני החייל שלך, אתה תגיד לי, ואנחנו שיתפנו פעולה, וזה היה בלתי רגיל. אז בוא בואי, אנחנו קונים את העסקה.
מחליטים שקונים, צחי הולך ועושה את הניסי ניסים שהוא יודע לעשות, ואת... הצליח להביא את המוכרים בעצם למכור, וסגרנו על מחיר שהוא באמת היה פנטסטי, ואפשר לנו לעשות את מה שרצינו, ואז נזכרתי בכל האנשים האלה שאומרים, מצאתי מחיר שאין דברים כאלה, פתאום הבנתי על מה מדובר. ואז בן אדם כמוני, שהיה בעולם די שרדותי, פתאום מצאתי את עצמי חותמת על דירה בירושלים. זה לא נתפס בכלל, שבכלל היה לי את האפשרות לעשות את זה, וזה היה רק בזכות הליווי שלך, רק. וכמובן,
בסייעתא
דשמיא שהביאו לנו את כל המזל שקרה.
אבל בואי נגיד שגם לא הקלנו ראש, ואת לקחת יועץ משכנתאות, וכאן אנחנו זרמנו עם אבא, והביא יועץ משכנתאות מצוין, מה השם שלו? אני כבר לא זוכר.
אוהד.
אוהד, כן, מצוין. והיה כאן שילוב.
הוא נורא ניסה להראות לי, להצביר לי, אני עובד עם טייסים, אני עובד עם מנכלים. אמרתי לו, זה לא טוב לי. כי אתה עובד עם אנשים שאם הם מפסידים, הם יכולים להרשות לעצמם. אז אתה לא מרשים אותי עם הטייסות שלך, והמנכלים שלך, וזה. מעניין אותי אם אתה יודע, אז הוא כאילו שינה את הגישה, הבין מה אני רוצה. אמר לי, בסדר, את יודעת מה, סבבה.
הוא היה בסדר גמור.
אני אתן לך מה שאת מבקשת, ובאמת דאג לכל התנאים שביקשתי.
מעולה. אז אחרי שחתמנו חוזה, למעשה החלטנו שאנחנו מפרקים את הדירה ובונים אותה מחדש.
כאילו משפצים, מגרדים הכל ועושים הכל חדש מצנרת חשמל, כי אי אפשר היה לגור בדירה כמו שהיא הייתה. לא היה שם דלתות, לא היה שם מטבח, הכל היה שחור מעובש, וזה היה בלתי אפשרי. ובאמת...
זרמנו עם אבא, אבא הביא לנו את האדריכליות, את ה...
כן, יש לו חברה שהיא מעצבת פנים, והוא ביקש שהיא תעשה את העיצוב של הדירה.
אני חושב שהדבר היחידי שאני עצרתי שם, זה שלא הסכמתי לפרק קירות, כשאנחנו מדברים על בניין טרומי, אתה זוכר, אתם ניסו להזיז קירות.
בסוף היא באה, ואז היא אמרה, ברור שאין טעם לפרק קירות.
לא, לא, אבל אני התעקשתי על זה, ולשמחתי הם זרמו איתי, ואנחנו ממש, וגם שינינו את החלון בשירותים, וכל מיני דברים.
היו שם המון דברים שהיה המשהו הקטן מעבר, כאילו כל הזמן הרגשתי שדואגים לי, יותר ממה שאני מבקשת. פתאום שמו, בדברים הקטנים, שמו לי אור בחדר מדרגות מבחוץ, כדי שלא יהיה לי חשוך בשבת, ושמו לי פתאום סורגים בשירותים, כדי שלא בטעות מישהו ינסה
להיכנס. לא, זה בגלל שהיה לנו
מיני...
פיר, כן, פיר לתוך הבניין, הפיר עברור, אז אני התעקשתי על הסורגים האלה.
אבל אני לא הייתי חושבת על זה בחיים, זה הכל בגלל זה שאתה ראית את הדברים, וכל הזמן הרגשתי שדואג לי מפה ודואג לי מפה,
אבל
וזה
היפה היה, שאני אמרתי מה אני צריך, והיה שיתוף פעולה מדהים, עם האדריכליות, ואבא דאג לזה מצפון, ובאמת הקשבנו, ולא הסתכלנו על הגרוש.
הכל תוך כדי הסגרים של הקורונה, שכל השיפוץ בעצם התחיל בסגר השלישי. אתה הבאת קבלן באמת מדהים, מתוק וצדיק, שבאמת עזר ועשה מעל ומעבר, ונעשתה שם עבודה מאוד טובה.
ושהייתה כאן אווירה שעושים פה משהו שהוא עם ערך. זה לא שיפוץ דירה ששיפצנו לאיזו השקעה או משהו, אנחנו מייצרים משהו, יש מאין, שבונה חיים, ואני חושב שזה מה שקרה.
לי היה מאוד חשוב לשמור על מינימליזם, לא להתפרע עם, 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 עם חלומות ופנטזיות, זה לא דיבר אליי. שוב,
פרקטיות.
העניין של הערך של לקנות דירה לא היה ערך בעיניי אף פעם. היה דברים אחרים חשובים בעיניי, אבל בסופו של דבר, כשהתחלתי לגור בבית, הבנתי על מה הוא דיבר כל השנים, ששאתה גר בבית משלך זה אחרת, אז הבנתי את זה, אבל מתוך פרספקטיבה של 20 שנה לגור בסחירות, לא יכולתי לדמיין את זה, לא יכולתי להבין את זה.
מה באמת הרגשת? מה ההבדל?
זה היה... קודם כל, אני נכנסתי לבית שהכל היה חדש ובטעם שלי. זאת אומרת, זה נכון שכולם רצו שאני אקנה את הדברים היפים והזה והזה, ואני כל הזמן אמרתי, לא, יותר בזול, יותר בזול, לא צריך לשים את כל
הכסף. מאוד בזול, מה שאני רוצה ומה שפשוט.
כן, אני חשוב לי הדברים החשובים, ואני לא רוצה מחסן, ואני אין לי הרבה רכוש, וחשוב לי שיהיה לי, ובאמת הקשיבו לכל מה שביקשתי, וזה אנשים שגרים בבתים מאוד גדולים. זה היה בית של 50 מטר, בשלושה חדרים, אבל הוא איתים בדיוק לי ולבת שלי, והיה לי שם את הפינת עבודה הקטנה שלי, ומקום לכל דבר שהייתי צריכה. ובאמת לא העמסנו גם את הבית, שזה היה חלק מהקסם.
יצרנו בעשייה של הבית, גם מבחינת הפרקטיקה של החלונות, של התריסים, שיהיה גישה נוחה, שזה ישרת את הזה, שיהיה ביטחון עם הילדה שהיא גרה, והדלת הנכונה.
אני לא מבינה בדברים האלה כלום, וצחי גם עם הידע שלו, וגם עם הקבלן, הם ביחד הרבה פעמים עשו בשבילי דברים שלא היה לי שום יכולת בכלל לדעת שאני אמורה לדעת אותם. כל מיני החלטות מוזרות של איזה מין חלון, את רוצה קיפ, מה זה קיפ, כאילו באמת, באמת שלא הבנתי בזה.
וגם יפה שהאדריכליות הקשיבו לנו, ואבא זרם איתנו, ובאמת זה עבד.
בשלב מסוים כולם הבינו שפשוט הכי טוב זה פשוט להקשיב לך. וברגע שהם עשו את זה, הכל זרם ממש בקלות, וסיימנו את זה תוך חודשיים.
והסיפור שמקשיבים למישהו אחד, זה שיש, באונייה חייב להיות קברניט אחד.
נכון.
לא יכולים להיות מספר קברניטים, ואבא הבין את זה, אבא שהוא בדרך כלל האיש הדומיננטי.
כן, הוא בדרך כלל רגיל לנהל.
הוא שחרר, זה מדהים, הוא שחרר, אבל עוד פעם הוא הרגיש ביטחון.
כן.
והיחסים איתו ועם אמא, ושהם היו באים, וגם אם היה להם מה להגיד, וזה בסדר. אז הם אמרו, והכל היה באווירה נהדרת, ואני חושב שזה, לי זה הייתה חוויה, אחת החוויות הכיפיות, שגם עוד פעם, זה לבנות משהו מיוחד. אז אני ככה, חשוב לי ככה לסיום, תסכמי בכמה מילים, את רוב האנשים ששומעים אותנו, או רוב האנשים שאני ליוויתי, אני ליוויתי מעט מאוד אנשים לא בצורה מושלמת כמו אצלך, שזה כולל שיפוץ ענק והכל.
כן.
אבל אני קניתי לכמה אנשים דירות למגורים, בעיקר בחיפה. בואי, תסכמי לי את החוויה הזאת, כדי שאנשים, אחרי כל מה שהם שמעו, יהיה להם משהו ככה מרוכז בחשיבה.
אני חושבת שהמילה שהכי מסכמת את זה, הייתה הקלה. נכנסים למשהו שהוא לא הרבה פעמים אתה עושה עסקה בכל כך הרבה כסף ומשהו שמגיע עם כל כך הרבה מטען. גם אני שמתי את כל הכסף שהיה לי. אני בתור חד הורית הייתי חוסכת גם כשלא היה לי הרבה, עדיין תמיד הייתי שמה כסף, והיה לי בסופו של דבר 100,000 שקל שאני שמתי. עכשיו זה סכום עתק לבן אדם שהוא חד הורי, שוב, שעובד בבית חולים, שמגדל ילד לבד, זה סכום עתק, זה סכום לא הגיוני בכלל, שבכלל, בגלל שאני כל כך התעקשתי על לחסוך ולחסוך ולחסוך ולחסוך, ושמתי את הכל בלב שלם, והם, את הכסף שהם שמרו כל השנים, שככל שאתה שומר על משהו, אז פתאום נהיה לו יותר, הוא פתאום נהיה עם עוד יותר מטען רגשי, ועוד יותר מטען רגשי, והכל היה מאוד מאוד בתחושת הקלה, של הנה יש פה מישהו שאפשר לשאול אותו, אנחנו לא לבד מול העסקה הגדולה הזאת, לא יהיה לנו אחר כך צער על מה עשינו, איך עשינו, לא עשינו, כי הכל, כל הזמן בדקנו מכל הכיוונים, תמיד היה גם ידע שלך מכל כך הרבה עסקאות אחרות, כי אתה מין תוכנה לומדת, אתה מביא את כל הידע שלך וכל הניסיון מדברים אחרים, לתוך המקום, הסיפור הקטן הספציפי. ובתוך כל הסיטואציה של הקורונה, שהייתה באמת מין סיפור עזוי, שאתה תקוע בתוכו בכל מיני דברים, וכל פעם ידענו, נשאל את צחי, מה צחי אומר? היה לנו קבוצת וואטסאפ, כל דבר, והתחושה שליוותה אותנו כל יום ואותי, ואני באמת, ושמחתי על כל שקל ששמתי על הדבר הזה, על השירות המדהים שלך, כי לאורך כל רגע ביממה, כל שעה, כל יום, היה לי הקלה, כל הזמן.
את יודעת, שאלו אותי פעם, למה קוראים לי נדלן בקלות? ואת אמרת את זה, אני אקח את המשפט הזה ואני אשתמש בו, ושזה בדיוק המשמעות.
כן.
ברגע שיש ידע, ברגע שיש מישהו שיודע להוביל את המהלך, ויש ניסיון, זה הופך להיות בקלות. זה לא בקלות בהכרח, כן, זה מי שיגיד, גם בעסקה שלנו היה הרבה קשיים בדרך, ופה היה לנו בעיה בפרקט, ופה היה לנו זה, פתרנו את הכל, פתרנו את הכל, אבל ברגע שאתה יודע לפתור, ברגע שיש לך את הקשרים הנכונים, את הידע הנכון, את ההבנה הנכונה בחומרים, אפילו שאתה מול בעלי מקצוע,
הכל מתגמד. לא היה נושא שלא היה לך בו איזושהי הבנה, או איזושהי יכולת לפנות למישהו אחר שיש בו הבנה כדי להביא את התשובה. וזה היה דבר כל כך גדול, זאת אומרת, אני, גם אם היו מנסים לשכנע אותי לעשות את זה, אני עדיין לא הייתי עושה את זה, רק מתוך, אני יודעת שאם הייתי צריכה לעשות את זה לבד, פשוט לא הייתי עושה את זה. כי זה היה נראה לי שאני אשלם מחיר על טעויות, ולא שווה לי, לא שווה לי היחסים עם ההורים, לא שווה לי הכסף הזה, קחו את הכסף, לא רוצה אותו. מה שהיה חשוב לי זה להמשיך בחיים השקטים שלי, ובסופו של דבר, כשעברנו לדירה ונכנסנו ובאת לבקר אותי, וישבתי שם ובאמת התחלתי לגור שם כבעלת בית, לא כסוחר זמני, גם היחס של האנשים סביבי כבר לקחו אותי, כאילו ממקום אחר כבר הסתכלו עליי ונהייתי מאוד מאוד פעילה בקהילה, ואז ביום שהרגשתי של או, סוף סוף אני בסדר, הכרתי את בעלי, הייתי צריכה לעבור, אבל זה לא משנה, כי הדירה הזאת בסופו של דבר היא נשארה שלי, אני מרגישה שיש לי...
יש לך גם ביטחון
כן,
היום.
כן, יש לי נכס, יש לי ביטחון לילדה, יש לי ביטחון בשבילי. אני מגיעה ממקום, הגעתי כבר ממקום אחר.
אולי זה פתח, זה מקום שפותח. וברגע שמתחיל משהו טוב...
בגיל 42 זה באמת חסד גדול מהשם, אין לי מה לומר, אבל כל הסיפור הזה של הדירה, היה באמת הרגיש גם כמו חסד. זה הכל הרגיש כאילו נשלח אליי, כאילו הכל היה מין... זה היה להיות גדול ממני, זאת אומרת, הקבלן כל כך התרגש מזה שאני חד הורית, אז הוא גם נתן מעצמו, ואתה עם היחסים שלנו כל השנים.
עד היום הוא מזכיר את זה.
כן, הוא חמוד.
כן. הוא אשתו. אנחנו מדברים על איצי כהן, הבן של ג'ק כהן האגדי.
המלצתי עליו לעוד חברות, והוא הלך ועשה להם גם שיפוצים בבתים.
יפה מאוד.
כן.
נועה, תקשיבי, אני יכול להגיד לך שאת יודעת, הרי השירות שנתתי לך, אפילו לא גביתי יותר כסף על זה שגם שיפצתי ברמה כזאת גבוהה, בגלל שהרגשתי חלק מהמשפחה.
כן.
ובאמת, זו הייתה חוויה בלתי רגילה, ואני מאוד שמח, אני מאוד גאה. זו אחת העסקאות שאני הכי גאה בהן בכלל, בהיסטוריית העבודה שלי. ואנחנו רצינו להקליט אצלך בבית ולצלם את זה עם הבית, אבל ברוך השם, את מצאת את בעלך.
כן, כן.
ואת התחתנת, ואיזה כיף זה.
כן, ממש לפני חודש. אז
השמיים באמת ככה מסתכלים עלייך ופותחים שם מקום גדול, וכנראה ש... לא כנראה, אני יכול להעיד שכנראה מגיע לך את כל הטוב הזה.
אוי, תודה.
אז תודה רבה שבאת וסיפרת את הסיפור. אני חושב שהסיפור הזה... זה לא רק עדות על העשייה, אני לא רואה בזה, אני רואה בזה גם מי שהקשיב לפרק הזה, אני חושב שגם קיבל והבין את הדרך, ואת סיפרת את זה מאוד יפה, של התהליך, אומנם לא ירדנו לרזולוציה עד הסוף, אבל אנשים הבינו איך צריך לחשוב, שאנחנו הולכים לעשות קנייה של בית, כמה אנחנו צריכים להשקיע, אנשים לא עושים את זה. באוכלוסייה, וללכת לראות הבתי ספר, כמה אנחנו צריכים להשקיע, אלא, וזה לא משהו ספונטני שבאנו, ראינו שכונה ובחרנו.
וזה לא חייב להיות בית ספר, אם זה למשל בן אדם מבוגר, וחשוב לו נגיד איזשהו משהו אחר.
בדיוק.
אז זה המרכז, וגם לשים כל הזמן את הכסף והחיסכון כערך, זה שגיאה. זה שגיאה בגלל שהכסף ששילמתי על השירות שלך, היה, זה הרגיש הדבר הכי קל לעשות. ואנשים מנסים לחסוך על המתווך, או לחסוך פה, ולחסוך על הזה, ולחסוך על הזה, כי הכסף הוא המרכז, וזה לא נכון להסתכל על זה בצורה כזאת.
ובסופו של דבר, במסע ומתן, ובכל מה שעשינו, ובחיסכון בשיפוצים, הרי את זוכרת איזה מחירים קיבלנו בהתחלה?
נכון.
אני חושב שזה נבלה בפנים.
לא, זה בכלל לא שאלה. מבחינתי זה היה החלטה שהייתי עושה אותה עוד 10 פעמים.
אז בעזרת השם, את תקנה עוד דירות.
בעזרת השם.
ותודה רבה שבאת.
תודה לך.
זה כיף לי
על
גדול.
על הכל.
ואנחנו נשמור על הקשר.
תמיד.
איזה כיף.